טוב, אנחנו בעמוד קנ"ז, בסוף העמוד, ממש שלוש השורות האחרונות, בפרק ד' בנתיב התשובה. ועוד יש לאדת, נכון. העניין הוא בירור המחלוקת בין החכמים, מי גדולים יותר, צדיקים גמורים או בעלי תשובה. זה הנושא שמתברר כאן. כפי שהסברנו קודם, המהר"ל מברר את עומק העניין שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובכל אחד מן החלקים האלה יש כמובן יתרון. בצדיקים הגמורים יש יתרון, בבעלי תשובה יש יתרון, וצריכים להבין עד הסוף מה היתרון שבשניהם. כי לכתחילה ברור שצריכים להיות מן הצדיקים הגמורים, אבל יש לדעת גם כמובן את ערך בעלי התשובה, שגם אם אדם לא הצליח בתחילת דרכו להיות מן הצדיקים הגמורים, אז עדיין הדבקות שלו בשם היא לא נמנעת ממנו. ועוד יש לדעת מחלוקת החכמים האלו. הנה, ככה הוא אומר. כי למען דאמר בעלי תשובה יותר גדולים, זה דעתו של רבי אבאו, כי בעלי התשובה שמסלק את החטא, דבר זה הוא סילוק הגוף. והוא יותר מן הצדיק אשר הגוף הוא המונע המדרגה העליונה שהיא בעולם הבא. שהרי הצדיק לא היה גובר לבטל הגוף שלו. ולפיכך לעולם הבא, שהוא העולם שאין שם פחיתות הגוף, בעלי תשובה יותר.
השוואה בין אדם לבין מלאך.
מה?
בין אדם לבין מלאך, זה יכול להיות...
תכף נראה, בוא נגמור את המשפט ונראה באמת מה הוא רוצה להגיד. ולמאן דאמר הצדיק הוא יותר, כי כאשר היה בעולם הזה לא היה נמשך אחר גופו החומרי, אשר בו החטא, לכך לעולם הבא, שהוא מסולק בעצמו מן החומרי לגמרי, יקנה אז מעלה העליונה הוא סילוק החומרי לגמרי. ואם כן, המעלה הזאת שהיא לבעל התשובה, שהיה מסלק את גופו החומרי, אין צריך לצדיק. כי דבר זה יהיה מעצמו לעולם הבא, ששם הוא סילוק הגוף. ואם כן, מעלת הצדיק יותר, שמעולם לא היה נותר אחר החומרי. ולכך, מדרגת הצדיק, האם לא ראתה אלוהים זולתך? כי מדרגת הצדיק צפונה. ומחלוקת שלהם דבר עמוק מאוד, כאשר תבין כי מדרגת הצדיק עולה עד המדרגה הצפונה לגמרי, ואבן זה. אם כן, מה המהר"ל בעצם מוסיף כאן בבירור הזה? הרי הוא כבר הסביר את המחלוקת. מה הוא עוד מוסיף? איזה עוד ממד הוא מוסיף לנו בהבנה הזאת, מהי מעלת הצדיקים הגמורים ומהי מעלת בעלי תשובה. זה קצת דומה למה שנאמר לגבי נוח. מה שהוא מסביר, היסוד שהוא כאן מסביר, זה קצת דומה למה שנאמר לגבי נוח. לגבי נוח כתוב, איש צדיק תמים היה בדורותיו. ככה כתוב על נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. יש הדורשים לגנאי, יש הדורשים לשבח. טוב, איך דורשים מזה לשבח? אז תעשה חשבון. אם נוח בדור של המבול, שהוא היה, הדורות האלה היו דורות של שחיתות גדולה. ותשחט כל בשר ישחית דרכו על הארץ. זה באמת היה קלקול נורא. היו מקולקלים עד מאוד אותם הדורות. ואפילו בדורות כאלה שכולם מקולקלים, שאין מי שלא מתקלקל, וכולם נדבקים בקלקול העולמי הזה הנורא, של מנהג דור המבול, ותמלא הארץ חמאס, ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. כולם, אין מישהו שנשמר, אי אפשר. האווירה היא כזאת חמורה ונוראה, אווירה עולמית, שכולם נופלים. והוא הצליח להישאר צדיק תמים. אז תאר לעצמך, אם הוא היה חי בדור של אנשים צדיקים וגדולים ומתוקנים, אז תאר לעצמך לאן הוא היה עולה. כבר בדור כזה, כולו מקולקל, כולו מושחת, הוא הצליח לשמור על צדקותו ותמימותו. זה משהו, משהו מפליא, נפלא, אדיר, גדול ונורא. אז בדור שהיה מתוקן, אז הוא היה בוודאי מצליח להעלות עוד יותר, כי שום דבר אז לא היה מונע. הוא לא היה צריך לפתח כל כך הרבה מאמצים כדי להישאר צדיק ותמים, כי ממילא הדור כולו היה כזה, אז הוא היה עולה כהנה וכהנה למעלה. זו הדעה הראשונה. דעה שנייה אומרת, תשמע, מדברים על המצב היחסי. לעומת דור, שהוא דור המבול, הוא נחשב לצדיק ותמים. אבל זה יחסי לדור שבו הוא נמצא. ייתכן שבדור אחר, הוא לא היה נחשב כזה לצדיק ותמים. יכול להיות שבדור אחר, שדורו של אברהם אבינו למשל, לעומת אברהם אבינו, כמו שרבותינו עושים השוואה בינו לבין, השוואה בין אברהם לבין נוח, אז נוח לא היה נראה כזה צדיק ותמים. אז יש אפשרות להסתכל פרספקטיבה כזאת, אפשרות להסתכל פרספקטיבה כזאת, המהר"ל אומר כאן דבר דומה ביחס להשוואה שבין צדיקים לבין בעלי תשובה. שאתה יכול להסתכל על זה ככה. שמע, הצדיק, בסדר, הוא צדיק, למה? הוא לא היה נוטה אחרי גופו מראש, הוא לא נטע אחרי גופו. ולכן, באותו רגע שהוא כבר התרגל להיות צדיק, הוא לא שייר בכלל למדרגה החומרית. אז אצלו בכלל לא הייתה עבודה כזאת כל כך גדולה, שהוא היה צריך להתגבר על ענייני הגוף. אז מעלתו היא מעלה, נכון, יפה מאוד, הוא לא חטא. אבל באותו רגע שהוא כבר החליט להיות צדיק, זהו, הנושא סגור מבחינתו. ופה לא רואים את מעלת הנפש של האדם שעובד ומתאמץ וגובר וכו'. לעומת זה, כך בעל תשובה, שהוא, למרות שהוא ידע מהי המדרגה החומרית, למרות שהוא ידע מה זה להימשך גופו, הוא הצליח להסתלק מזה, הוא הצליח לעלות מעל זה. נו, אז אתה מבין שבסופו של דבר, בעלי תשובה יש כוח הרבה יותר גדול שמונח מאשר בצדיקים הגמורים. אתה יכול להסתכל על זה אחרת. אתה יכול להגיד ככה, תאר לעצמך שהצדיק בעולם של חומר, בעולם של גוף, הוא לא היה משועבד לגופו. אז מה יהיה בעולם ששם אין בכלל גוף? זה בתוך העולם הזה, בתוך העולם הזה הצדיקים הצליחו לא להימשך גופם. למרות שזה המשיכה הטבעית, למרות שזה הסדר הרגיל של העולם הזה, שנמשכים אחרי ענייני הגוף, הוא לא נמשך לגופו. אז תאר לעצמך, כשנגיע לאותו עולם, שכולו טוב, שבכלל ענייני הגוף לא קיימים, אז מה יקרה אז? אז בכלל הוא יתאפס למדרגות שאף אחד לא יכול לדמיין לעצמו, לאן הוא יגיע. כי כבר ככה, בעולם של חומר וגוף, הוא מצליח להיות צדיק. אז בעולם שאינו גוף ואינו חומר, אז מה יהיה איתו? הוא יעלה למדרגה כזאת, למעלה כזאת, שאף אחד לא יכול לשער, אבל בעל תשובה הוא לא ככה. בעל תשובה הוא הוכיח שהוא כן שייך לענייני החומר וענייני הגוף. לכן צריך שיהיה לו סיוע. זה שיום אחד יבוא עולם בלי חומר ובלי גוף, זה יהיה ממש לעזרתו של הבעל תשובה, שסוף סוף הוא יוכל להשתחרר ממה שמשך אותו בזה העולם. אבל הצדיק הוא כבר היה משוחרר מזה מזמן. לכן הוא כבר מראש צבר פער. הוא כבר לקח רווח לעומת העולם החומרי והגשמי, עם כל החסרונות שלו. הצדיק מזמן, הוא כבר לא שייך לדברים האלה. לכן בעולם שהוא כולו טוב, הוא יהיה עוד יותר טוב. הצדיקים הגמורים. זה האפשרות השנייה להסתכל. אז יש בחינה כזאת ויש בחינה כזאת. כמו שהסברנו לגבי נוח. איש צדיק תמים היה בדורותיו. רבותינו אמרו שאפשר להבין את זה ככה וככה. כלומר, הסתר לי, אפשר להסתכל על זה לשבח. בדורותיו, והוא בכל זאת היה צדיק, אז דרך לעצמך שבדור של צדיקים, דרך לעצמך שהוא היה בדור של צדיקים, אז בכלל היה עולה על כולנה. ובדור, ואילו מה שאתה יכול להגיד הפוך, תגיד, זה יחסי. בסדר? מה רצית להגיד? זה נכון שזה פחות בחירה, זה בדיוק מה שהעניין. זאת אומרת, אפשר להסתלק מן הבחירה אל הרע. צריך להבין שעניין הבחירה זה לא עניין כל כך פשוט. נכון שזו מעלתו של האדם, נכון שזה מה שמאפיין אצל המלוקים שבאדם, שיש לו את כוח הבחירה ואת החירות ואת החופש לבחור. אבל יש צד אחד שהוא צריך טיפול. מה הטיפול? איך יכול להיות שבן אדם בכלל יתעורר לבחור ברע? זה לא כל כך לכבודו של שהאדם שיש בו אצילות, שיש בו מעלה, שהוא למעלה ממדרגת הבהמה, יש אצלו הווה אמינא לחטוא, ליפול במדרגה שפלה. זה לא כל כך מכובד הדבר הזה, שהאדם תשאל, כן, יכולתי גם אדם יגיד שהוא יכול היה גם להרוג וגם לגנוב וגם לנעוף. זה לא דבר כזה שאדם צריך להתכבד בו כל כך, שתשמע, אתה יודע, יש לי חופש כזה שיכולתי לעשות דברים נוראים. נו, מזה אתה, בזה אתה מתפאר? בזה אתה מתכבד שיכולת לעשות דברים נוראים? כן? זה לא כבוד כזה גדול. אז יש צד כזה, זה קשור לשאלה שלך, שהצדיקים הם כבר השתחררו מזה. הם חופשיים מהאהבה אמינה הזאת לבחור בדבר כזה שפל ורע ומקולקל ולא מכובד. אנחנו חופשיים מזה. זה מסתדר בזה שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, הכוונה שכוחות החיים שלו הם יותר גדולים. כל מי שגדול, אז כוחות החיים שלו הם יותר גדולים. אז עכשיו כל הזמן, כמובן, מה אתה עושה עם כוחות החיים שלך? אז הוא מסתלק מבחירה בדברים מסוימים, אבל נפתחת בפניו בחירה בדברים אחרים, כמו שאנחנו רואים שגדולי עולם, כשנכשלו, הם לא נכשלו בדברים קטנים, בדברים של רומו של עולם. הם לא נכשלים בדברים קטנים. יצרו גדול ממנו, אמנו כתוב, זה הכוונה שהיצר אז מתעסק בדברים אחרים, גדולים. היצר של אדם קטן מתעסק בדברים קטנים, והיצר של אדם גדול מתעסק בדברים גדולים. הוא לא מתעסק בדברים קטנים. כי אין לו כבר עניין בזה. מזמן, כמו שהרמב״ם מסביר בהקדמתו לפרק חלק, שילד קטן כדי לפתות אותו, אתה צריך, אתה נותן לו מאה אגוזים. כשהוא גדל, אתה נותן לו גולות. ואחר כך אתה מבטיח לו נעליים. אם כשילד מגיע לגיל כזה, שהוא רוצה בגדים, רוצה נעליים, תציע לו טופי, אז הוא מזלזל בזה, הוא מצוחק עליך. זה מה שאתה מציע לי, טופי. כן? למה? כי אצלו זה כבר לא בעל ערך הדבר הזה. אז אותו דבר, כל הגדול מחברו, יצרו גדול אמנו, הכוונה שהיצר עכשיו הוא נוגע לדברים גדולים. ולפעמים דברים גדולים מאוד. זה לא אומר שזה פחות קשה אגב. להחליט אם אתה אוכל כשר למהדרין או פחות מן המהדרין, זה רמה מסוימת. אבל כשאדם עולה, אז כבר זה נוגע לדברים אחרים לגמרי, שהם יכולים להיות הרבה משמעותיים בחיים. תאר לעצמך במה, למשל, במה חטאו המרגלים. לא אם להניח תפילין או לא להניח תפילין. אצלם לא הייתה אהבה מינה כזאת. לא היו להם התלבטויות אם להניח תפילין או לא להניח תפילין המרגלים. הם היו גדולי עולם. אז במה יצר הלך ותקף אותם? לא בדברים כאלה, איפה אנחנו? בעניינים אסטרטגיים של כלל ההיסטוריה הישראלית. להיכנס לארץ או לא להיכנס לארץ. זה הולך לקבוע את גורלו של עם ישראל לאלפי שנים. אז היצרו גדול ממנו, זה אומר שהיצר מתעסק בדברים יותר גדולים אז. וחשבונות כאלה שהם מאוד לא פשוטים. זה הכוונה. טוב, אז בואו נראה את זה עכשיו בתוך המערל. כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו זה היה כהקדמה כדי להבין את דבריו. כי הוא, המערל מסביר כאן, מציג את שני הצדדים, כן? כי הוא יוצא מן ההנחה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, גם דעתו של רבי יוחנן, שאמר שצדיקים גמורים הם יותר גדולים מבעלי תשובה, וצריך להסביר מה הבחינה הזאת, וגם לפי דעתו של רבי אבאו, שאומר שבעלי תשובה דווקא יותר גדולים מצדיקים גמורים. אז גם זה צריך להבין. אז באמת יש צד כזה ויש צד כזה, וזה מחייב אותנו להבין את העומק שבשתי הדעות האלה. מה ראו חכמים על כך? זה לומר שצדיקים גמורים עולים למעלה מכל מדרגה אחרת, ומה ראו על כך? מה ראה על כך הרבי אבאו לומר שבעלי תשובה עולים הם למעלה מכל מדרגה אחרת. אז נקרא את זה עוד פעם בפנים. ועוד יש לדעת. כן? אנחנו חוזרים לסוף עמוד קנ"ז כדי להבין את העניין הזה. ועוד יש לדעת. מחלוקת החכמים האלו. כלומר, מה זה מה לדעת? לא לדעת שיש מחלוקת. אלא דעת במה הם באמת חלקו, זה כמו שלומדים גמרא, צריך להבין את עומק המחלוקת. מה פה כל אחד מבעלי המחלוקת באו, כל אחד בא לברר. ועוד יש לדעת מחלוקת החכמים האלו, כי למאן דאמר, לפי הדעה שבעלי תשובה יותר גדולים, מה הוא התכוון להגיד? מה מעלתם של בעלי תשובה? כי בעלי התשובה, בוא נסביר לך, אומר המערל, שמסלק את החטא, דבר זה הוא סילוק הגוף. כלומר, בעל תשובה לגמרי ידע מהו עניין הגוף. בעל תשובה, לפני שהוא דבק במדרגת התשובה, הוא לגמרי דבק במדרגה הגופנית, החומרית, הגשמית. החסירה, הוא לגמרי היה שייך לזה, בסדר? כמו אחד כמו שאחד חי בדור המבול, נגיד, טוב? והוא יותר מן הצדיק, הבעל תשובה. אשר הגוף הוא המונע המדרגה שהיא בעולם הבא. כלומר, בעל התשובה הוא היה בתוך בחינת עולם הזה, לגמרי רחוק ממדרגת עולם הבא, שהרי לפני שהוא שב בתשובה, הוא לגמרי היה שייך למה? למדרגת הגוף. שמדרגת הגוף, מדרגת החומר, זה מדרגה שהיא מדוגדת למדרגת עולה מבא. זאת אומרת, הוא הבא, הוא היה בניגוד, בהפך מהעולם הבא. שהרי הצדיק לא היה גובר לבטל את הגוף שלו. הצדיק, כשהוא היה בתוך העולם הזה, הוא לא היה במנוגד לעולם הבא. הוא היה בעולם הזה, וכבר בחינתו הייתה שייכת במידת מה, כמובן, למדרגת העולם הבא. אז אם כן, המעבר שלו מן העולם הזה לעולם הבא, לא דרש ממנו כוח מיוחד, מאמץ מיוחד, השתדלות מיוחדת. מה זכותו בסוף דבר? בסדר. אם יגידו לו בעולם הבא, שממי, בעולם הבא פה, בעולם הבא, מסתפקים במועט. מה הוא יגיד? מה החידוש? גם כשהייתי בעולם הזה הסתפקתי במועט. מה החידוש? אתם מבינים? שהרי הצדיק לא היה גובר לבד את הגוף שלו בעולם הזה. כי ממילו הוא לא היה כבר כל כך שייך לעולם הזה. כן? משה רבינו בעולם הזה, 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה. יגידו, עולם הבא אין פה לא אכילה ולא שתייה. מה החידוש? אין חידוש. אתם מבינים? ולפיכך, לעולם הבא, שהוא העולם שאין שם פחיתות הגוף, בא לי תשובה יותר. למה? כי תאר לעצמך מה הקפיצה שבעלי התשובה עשו. הם בתוך העולם הזה קנו את ההתגברות על ענייני העולם הזה, ותאר לעצמך, תאר לעצמך שמישהו בתוך העולם הזה, כן? נתאר לעצמנו מצב כזה, תמונה כזאת, שהוא נותן קפיצה אדירה, וכל המטרה של הקפיצה זה מה? זה להשתחרר מכוח המשיכה, נכון? זה הרי כל המטרה של כוח של קפיצה. אדם קופץ לגובה, זה להשתחרר מכוח המשיכה. אז נגיד, הוא מצליח לקפוץ ככה, בתוך קפיצה אדירה, 2 מטר גובה. תאר לעצמך שברגע זה, פתאום, מתבטל כוח המשיכה. מה יהיה עם הקפיצה שלו? הוא עף לגבעים עצומים. למה? כיוון שהוא כבר התחיל בעולם הזה לפתח עם כוח המשיכה. הוא פיתח כוח כזה של השתחררות מזה, שכשממילא זה קורה, אז הוא, לעומת זה, הצדיקים בעולם הזה, הם לא כל כך, לא ניסו לקפוץ כל כך גבוה, כי באמת לא היו כל כך שייכים לזה, אז לא היו צריכים. זה מה שהוא מסביר, ולפיכך לעולם הבא, שהוא עולם שאין שם פחיתות הגוף, בעלי תשובה עם יותר. זה צד אחד. עכשיו בוא נלך לצד השני. ולמאן דאמר הצדיק הוא יותר, כי כאשר היה בעולם הזה, לא היה נמשך אחר גופו החומרי, אשר בו החטא. כלומר, תאר לעצמך, בתוך העולם הזה, צדיק, בכלל, כל ענייני החומר וכל ענייני הגוף, כן, לא מנו ממנו להיות צדיק, להיות אדם טוב. זה כלומר, לא, אין בעיה, לא מפריע. צדיק תמים היה בדורותיו, למרות שהוא בדור המבול, צדיק תמים. ואם הוא לא בדור המבול, הוא לא בדור המבול בכלל. הוא עולה על כולם, זה מה שהוא מסביר. ולמאן דאמר הצדיק, הוא יותר, כי כאשר היה בעולם הזה, לא היה נמשך אחר גופו החומרי אשר בו החטא. לכך לעולם הבא, שהוא מסולק בעצמו מן החומרי, כלומר, שהעולם הבא הוא בעצמו, העולם הבא בעצמו, הוא מסולק מן החומרי לגמרי, יקנה אז מעלה עליונה, הוא סילוק החומרי לגמרי. כי כמה שהצדיק הצליח להשתחרר מהעולם הזה, בכל זאת, משהו עדיין עיכב אותו באופן טבעי. הוא היה חייב בכל זאת מדי פעם לאכול איזה תפוח. מה לעשות? עם כל זה הוא לא היה משועבד לענייני הגוף. אבל משהו בכל זאת היה קישר אותו לענייני הגוף. מה לעשות? אז תאר לעצמך כשזה כבר לא יהיה, כשזה כבר לא יקרה, שבכלל המציאות הטבעית היא כזאת שכבר לא תהיה שום משיכה לענייני הגוף. נו, אז הוא גם בכלל אי אפשר לשער את מעלתו. אז אם כן, הוא יקנה אז מעלה עליונה, הוא סילו כך אומרי לגמרי. כמו שהסברנו על נוח, שאם בדור המבול היה צדיק, שלא בדור המבול, הוא היה צדיק בריבוע. ואם כן המעלה הזאת, שהיא לבעל תשובה שהיה מסלק את גופו החומרי, אין צריך לצדיק. כלומר, מה שהסברנו קודם, שאמרנו שהבעל תשובה דווקא מעלתו בזה, שהוא פיתח כוח להשתחרר מכוח המשיכה, והוא נתן קפיצות כלפי מעלה, קפיצות רוחניות כמובן, קפיצות רוחניות, וזה נותן לו מעלה מאוד גדולה לעתיד לבוא, צדיק אומר, אני לא צריך את זה בכלל. לא צריך את הקפיצות, כי אני כבר למעלה מזה. אני כבר למעלה מהמציאות הזאת של העולם הזה. מראש אני למעלה. אני בכלל לא שייך לזה. זה בכלל לא נגע בי. לא היה לי יחס לדבר הזה. לא התעסקתי בזה. לא הייתי שייך לזה. אז זה, זה כמו שיעקב אבינו, כן? איש צדיק, איש תם יושב ואוהלים, אמא שלו אומרת לו, תשמע, צריך להתחפש כדי לקבל את הברכה. מה צריך לעשות? להתחפש. מה זה להתחפש? הכוונה, תלבש בגדים ותראה כמו עשיו. איך עושים? מה, אתה לא מבין מה זה להתחפש? לא, מה זה להתחפש בעברית? זה לא בלקסיקון שלו. הוא אומר את זה לאמא שלו, מה את רוצה בדיוק שאני אעשה? אני רוצה שבמקום עשיו, תיכנס במקומו ותגיד שאתה עשיו. אבל איך אני יכול להגיד שאני עשיו, אני יעקב? זה בדיוק מה שאני אומרת לך לעשות. כשאבא ישאל אותך האם אתה עשיו, אתה תגיד כן. ואם הוא ישאל אותך האם אתה יעקב, תגיד לא, אני עשיו. אבל איך עושים את זה? מה, אתה לא מבין? לא? אתה לא מבין שאתה יכול להגיד שאתה עשיו? אתה יכול להגיד שאתה עשיו למרות שאתה לא עשיו? לא, אני לא יכול להגיד. מה זאת אומרת אתה לא יכול להגיד? לא יכול, איך עושים את זה? אז בוא נסביר לך, בוא נעשה תרגיל. תעמוד פה לפניי, כן? נעשה הדמיה.
סימולציה.
סימולציה נעשה עכשיו. בוא נעשה את סימולציה. אתה נכנס לאבא, אבא אומר לך, אתה עשיו בני? אז מה אומר יעקב? אני אגיד לאמא, אני אגיד לו מיד, לא. לא, אתה צריך להגיד כן. טוב, אז אמא אומרת, אנחנו מתחילים. עיקרון, צא. אתה עשיו? לא. אוי, וואי. תגיד כן. לא יוצא. אתם מבינים? הוא לא שייך לזה. הוא לא מבין בכלל. עד שאמא שלו אמרה, שמע בקולי בני. גזרה אלוקית. רק אז הוא הסכים. כשאימא שלו אמרה לו, תדע לך, זה נאמר לי בנבואה. ככה מתרגם מונקלוס. עליי קללתך בני, התאמר לי בנבואה. אז יעקב מרים ידיים, אם זה ריבונו של עולם, אני לא מתווכח. אבל אם אתה, את שואלת אותי מצד עצמי, אני לא יודע איך לעשות את זה. אני לא שייך, אני לא בקלאסה הזאת, אני לא בכלל, אני בכלל לא מבין מה את רוצה מהחיים שלי. אני אגיד, כן, כשזה לא, ואני גלור שזה כן. לא יודע, זה לא מתחלף לי בפה המילים האלה. זה מה שקורה עם הצדיק. הוא בכלל לא שם. הוא לא צריך להשתחרר מעולם החומר, כי הוא לא היה שם. ולמאן דאמר הצדיק הוא יותר, כי כאשר היה... אז יש לי, יש לכם ספרים, כן? לא, הנה, זה הדפים האלה עכשיו. מה? יש עוד ספרים, בבקשה, הנה. ולמן דאמר הצדיק, הוא יותר, כי כאשר היה בעולם הזה, לא היה נמשך אחר גופו החומרי, אשר בו החטא. לכך לעולם הבא, שהוא מסולק בעצו מן החומרים, לגמרי, יקנה אז מעלה עליונה, הוא סילוק החומרי לגמרי, הוא כבר חי חיים מופשטים בעולם הזה, הצדיק. הוא היה שייך לענייני הנפש, לענייני הרוח, לענייני הנשמה. הוא שוחה בעולם הזה טבעי, חופשי. אז הוא ישחה בעולם הבא עוד יותר חופשי. כי בעולם הזה כבר היה שוחה בענייני הרוח. תכניס אותו לבית המדרש בעולם הבא. אז נו, אז בסדר, איפה הייתי בעולם הזה? גם בבית המדרש. כן, זה חופשי. הוא כבר רגיל, זה לא חידשת לו כלום. זה מה שמסביר. המהר"ל, שבעולם הזה, הבא, תסתלק המדרגה החומרית מן העולם, זהו, זה. יקנה אז, כן? לגמרי יקנה אז. מעלה עליונה הוא סילוק החומר לגמרי. ויקן המעלה הזאת, שאילה בעל תשובה, לעומת המדרגה של בעל תשובה, שהיה מסלק את גופו החומרי, אין צריך לצדיק, הוא לא צריך את זה. הוא לא יצטרך את המאמצים האלה. כי דבר זה יהיה מעצמו לעולם הבא. זה כל העניין של הצדקות של האדם בעולם הזה. עניין הצדקות של האדם בעולם הזה, זה לטעום את העולם הבא כבר כאן. להיות שייך לעולם הבא כבר כאן. שבת מעין עולם הבא. זהו, אנחנו כבר רגילים. אנחנו, המעבר שלנו לא יהיה מעבר מעולם אחד לעולם אחר. זה המשכיות. זו דרך ישרה. זו דרך טבעית ורגילה. זה יהיה פשוט. כמו יעקב אבינו, פרשת השבוע. הולך לישון, איפה הוא מיד? בבית המקדש. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. למה? כי יעקב הוא תמיד היה שם. הוא תמיד שייך למדרגה הזאת. יעקב אשתם יושב אוהלים. מה זה האוהלים? מה טוב הוא אוהליך יעקב. יעקב אשתם יושב אוהלים. מה טוב הוא עליך יעקב? בית המדרש, בתי כנסיות ובתי מדרשות, ובית המקדש. הוא ברוחו כל הזמן שם. אז הוא הולך לישון, על מה הוא חולם? הלוואי על כולנו. שהבן אדם הולך לישון, על מה הוא חולם? בית המקדש. מלאכים, מסתובבים בשמיים, חלון בשמיים. למה? כי גם בעולם הזה הוא ככה. אז אין לו שום בעיה. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הוא כזה ממלא כל הזמן. אז כשגופו הולך לעיר אדם, מיד רוחו, חופשי. זה המעבר חופשי. המעבר אצל יעקב אבינו, המעבר בין העולם הזה לעולם הבא, בין המדרגה של העולם הזה למדרגת המלאכים, פשוט, רק נרדם כבר מלאכים. כבר רואה שער השמיים. כי הוא כל הזמן שם, זה מה שהוא מסביר, זה הצדיק. ויקן המעלה הזאת, שהיא לבעל תשובה, שהיה מסלק את גופו החומרי, אין צריך לצדיק, כי דבר זה יהיה מעצמו לעולם הבא, ששם הוא סילוק הגוף. ואם כן, מעלת הצדיק היא יותר. זה דעתו של רבי יוחנן. מה אתה בכלל בא להשוות עם מעלת הצדיק? מעלת הצדיק בכלל, הוא כבר בתוך העולם הזה, כבר קשור לעולם הבא. הוא כבר שם. שמעולם לא היה נוטה אחר החומרי. אף פעם, אפילו בזמן שהוא היה אצל לבן. עם לבן, הוא שולח מכתב לעשיו. מה הוא כותב במכתב? עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי. נותן לו דוח על קיום המצוות שלו. נראה שעשיו, כנראה זה היה מאוד חשוב לדעת מה היה מצבו של יעקב אצל לבן. אז הוא אומר לו, אם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי. כלומר, אל תחשוב שהתקלקלתי בגלל שהלכתי ללבן. אתה חושב שהתקלקלתי במשהו? אתה חושב שזה פעל עליי? לבן הארמי הצליח להשפיע עליי משהו? כלום, שום דבר, לא זזתי מהמדרגה שלי מילימטר. מה, הצלחת להישאר צדיק אצל לבן? אי אפשר. זה כולם ידעו. אם אתה אצל לבן, אתה חייב להתקלקל. למשל, למה הדבר דומה? אחד גר באמצע המאפיה. איך אתה זה? לא. לא התקלקלתי. איך לא? לא. איך ייתכן? לא ייתכן. אם לא התקלקלת, אם אתה לא התקלקלת, זה לא יכול להיות בגלל שאי אפשר לשרוד אצל לבן. אתה חייב לרמות כדי לחיות. כדי לשרוד, אתה חייב לרמות. איך אתה נשאר בחיים? עשיו שואל את יעקב, איך נשארת בחיים? נשארתי בחיים. איך אבל? אתה ודאי היית כמוהו. אז בין בנדיטים, בין פושעים, יודעים איך להסתדר. איך נשארת בחיים, תסביר לי. לא, לא התקלקלתי. אם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי. אלא, כי אני לא שייך לזה. אני לא הייתי שם. הייתי שם בהשאלה 20 שנה. אבל לא הייתי שם. זה כמו שעם ישראל חוזר 2,000 שנה. מה אומרים הגויים? אתם כבר לא ישראל. אם נשארתם אצל גויים 2,000 שנה, לא יכול להיות שיצאתם משם ישראל. אתם בטח כבר לא ישראל. לא, אנחנו ישראל. לא יכול להיות. מה, הייתם אצל כל אומות העולם ולא התקלקלתם? הייתם אצל בספרד, הייתם בגרמניה, הייתם ולא התקלקלתם? לא, נשארנו ישראל. איך יכול להיות? זה הסיפור של יעקב אצל לבן. צדיק, הוא לא שייך לזה. אז עכשיו שהוא חוזר לארץ ישראל, בכלל מיד מדרגה עצומה. למה? כי אם אצל לבן הוא מצליח להיות צדיק, תאר לעצמך כשהוא נכנס לארץ. זה מה שהוא מסביר. אין צריך לצדיק, כי דבר זה יהיה מעצמו לעולם הבא. ששם הוא צילוק הגוף, ואם כן מעלת הצדיק יותר, שמעולם לא היה נוטה אחר החומרי. ולכך מדרגת הצדיק, על זה מאמר רבי יוחנן בגמרא שקראנו בתחילת הפרק, כן, נקרא את זה עוד פעם. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים. אין, לא ראתה אלוקים זולתך. ככה כתוב בנביא ישעיה, זאת אומרת, מי יכול בכלל לשער את מדרגת הצדיקים לעולם הבא? שהרי כל דבר שאנחנו מדמיינים לעצמנו, זה תמיד קשור איכשהו לענייני העולם הזה. איכשהו זה תמיד קשור לשכר גשמי. לכן, אין לנו ראש לדמיין לעצמנו מה יהיה שכר של המצוות לעתיד לבוא. כי זה בכלל לא שייך למדרגת העולם הזה. זה לא במושגים של העולם הזה. אותו דבר, המעלה של הצדיקים הגמורים לעולם הבא, זה לא במושגים של העולם הזה. שמע, האדם הזה, בעולם הזה, אתה אומר, פלוני לא חטא. מה אתה אומר? פלוני לא חטא. לעתיד לבוא, להגיד פלוני לא חטא, זה כמו שתגיד, בן אדם לא אכל אבנים בארוחת צהריים. מה לא אכל? מה זאת אומרת, הוא לא אכל אבנים? לא, תשמע, בארוחת צהריים, הבן אדם הזה לא אכל אבנים. על מה אתה מדבר? מי אוכל אבנים? זה בכלל לא שייך. כן, יוסף.
אתה אומר, בראש, במחשבה, כמו שאומרים,
לכך מדרגת הצדיק, אין לא ראתה אלוקים זולתך. כי מדרגת הצדיק צפונה. זאת אומרת, אין לנו מושג של מדרגת הצדיק במושגים של העולם הזה. אין לנו מושג כזה. זה מה שהתכוון רבי יוחנן, כשהוא אמר, אין לא ראתה אלוקים, היא מדרגה צפונה, היא מוכנה, בתוך העולם הזה. זה הכוונה, שבתוך העולם הזה, מדרגתו הפנימית הייתה כבר מדרגת עולם הבא. אבל לא בגלוי, כי בגלוי אתה לא מבין בכלל מה זה מדרגת עולם הבא. אז לכן לא יכולת להישאר למה הוא שייך. אתה רואה בן אדם בעולם הזה, נראה לך בן אדם רגיל, כאילו אותו דבר כמו כולם. ולמעשה הוא לא ככה, הוא כבר שייך בתוך פנימיותו, ברוחו, הוא כבר שייך למדרגת עולם הבא. נסיים המהר"ל את הפסקה הזאת, ומחלוקת שלהם דבר עמוק מאוד. כלומר, אתה רואה שזה לא כל כך פשוט להבין בדיוק אתה, מה, איך כל אחד בירר את המעלה המיוחדת או של הצדיקים הגמורים או של בעלי תשובה, כמו שחכמים הציגו באמת שני צדדים למעלתו של נוח. שמצד אחד אתה יכול להגיד, נוח צריך לדרוש את זה לשבח שהוא צדיק עמים היה בדורותיו. מישהו אחר, לא, זה יחסי, זה רק ביחס לדורו. אז מה כן? האמת, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה ברור שיש בחינה כזאת ובחינה כזאת. כן, משה.
אני לא כך מבין למה יש פה ויכוח, כאילו, מי עולה על מי. יש פה שני צדדים, וכל אחד יתגלגל למקומו, ובסוף זה לפונקציה רגע. זה, לא יודע, עלה 20 מדרגות מהמקום הנמוך שהיה, וזה התחיל במקום יותר גבוה ויתקרב יותר.
מה שאתה אומר זה בדיוק סיבת הבירור. מה שאתה אומר, עכשיו סיבת הבירור. כלומר, מצד אחד, אל תחשוב שצריך להחליט מראש להיות בעל תשובה. אם אתה תגיד, בעלי תשובה! אז אני אגיד לך, טוב, הכי טוב, קודם כל, 20 שנה נשתולל, אחר כך נהיה בעלי תשובה, נעלה למדרגה עליונה. אומרים לך, אדוני, תבין בדיוק מעלת הצדיק. אז אתה אומר, זה מעלת הצדיקים הגמורים. יבוא אדם ויגיד, מה קורה בדיעבד כשאדם לא היה מראש צדיק גמור? אז מה אני אומר? יש לי בשבילך את רבי אבאו. זאת אומרת, זה אינה חינמי. צריך לדעת ששני המצבים הם קיימים במציאות. יש במציאות גם מעלת הצדיקים הגמורים, וגם מעלת בעלי תשובה. זה לא שעדיף להיות זה או עדיף להיות זה. לכל אחד מעלתו, וכבר מישהו בצדק אמר כאן, זה לכתחילה, וזה בדיעבד. לכתחילה צריכים להיות צדיקים גמורים. והרי אין צדיק ברא את אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז יש מעלה מיוחדת לבעלי תשובה. אבל בסופו של דבר גם בעל תשובה, מה צריכה להיות שאיפתו? להיות צדיק גמור. גם בסופו של דבר, זו צריכה להיות שאיפתו. זה לא שאני עכשיו, יש לי תעודה, כרטיס סטודנט בעל תשובה. לא. בסופו של דבר, השאיפה היא צריכה להיות, להיות שייך למדרגת הצדיקים. כן. הכל יחסי. לא, הכל יחסי. זה להגיד לכולם, לא, להגיד כולם בעלי תשובה, זה דבר נכון ולא נכון. זה דבר נכון ולא נכון. זה לא נכון בגלל שלא כולם בכלל טעם החטא. אולי כולם תואמים טעם האי שלמות. אבל יש דבר כזה בעולם, אנשים שלא חטאו, אף פעם לא קרה להם, שלא אכלו, לא כשר. מה לעשות? יש אנשים שאף פעם לא חיללו שבת. יש דבר כזה. זה לא ככה. כשאומרים, כולם בא לי תשובה, אני מרגיש טוב עכשיו. כולנו אותו דבר, אין מה לדאוג. כולנו בא לי תשובה, זהו. בסדר, אז זה בדיוק העניין. צריך לדעת שבזה יש מעלות מעלות. זה לא ככה, אנחנו לא... אי אפשר להשוות את כולם ולהכניס את כולם לאותו סל. לא כולם באותו סל. ביחס לאנשים מסוימים, יש אנשים שנחשבים כצדיקים גמורים, ויש אחרים שנחשבים כבעלי תשובה.
אז הכל יחסים. אתה יכול לקחת, זה... קיצור, אין פה אמת.
בגלל זה צריך ללמוד את שני הצדדים. גם של מה זה צדיק, זה מה שמשה שאל. בשביל מה אני צריך ללמוד? גם מה זה בעלי צדיקים גמורים וגם לבית תשובה. כל אחד עדיף עם משהו. לא, כי אתה אומר דבר טוב, שאני צריך ללמוד שבאדם עצמו יכולות להיות את שתי הבחינות האלה. שבדברים מסוימים אתה צדיק גמור, ובדברים מסוימים אתה בעל תשובה. אז תדע את המעלה הזאת ואת המעלה הזאת. כן. נכון, אתה צודק. נכון. זה דבר שעוד צריך להשלים. יש הבדל בין ליפול ממדרגה, שזה חטא, או לא להוסיף מדרגה ביחס למה שאתה צריך להגיע. אז בחיים שלנו יש באמת את שתי הבחינות. יש לנו, נכון. גם המהר"ל למשל ככה מסביר. או לעבור הלא תעשה, או לבטל מצוות עשה. שזה שתי בחינות שונות. יש ליפול ממדרגתך. זה סיפור מפורסם על רבי דוד הכהן זצ"ל, המכונה הנזיר. שיום אחד תלמיד בא אליו, והוא ראה אותו כולו כזה בדיכאון עמוק. פניו נפולות. אמר לו, הנזיר, מה קרה? אומר, מורנו ורבינו, מצבי קשה. אמר לו, למה? אומר, היצר לא נותן לי מנוחה. כל הזמן הוא מפיל אותי. אז אמר לו רבי דוד, גם אני. מה? כן, גם אני. מה, גם הרב יש לו יצר? כן. אז שאל התלמיד את הנזיר, אז מה ההבדל ביני לבינו? אמר לו רבי דוד, אז אני אגיד לך, היצר מפיל אותי עד לשולחן ארוך. כשאני נופל, אני לפעמים נופל עד לשולחן ארוך, אבל אף פעם לא מתחת לשולחן. זה המדרגה, נכון? ושולחן ארוך זה הגבול התחתון. אין, לא עוברים את השולחן ארוך. אבל נכון שלא תמיד האדם במעלה כזאת עליונה שהוא שלם. נכון, אתה צודק. אז בזה באמת יש באדם שתי הבחינות. לא ייתכן שאדם יעבור עבירה. אבל מצד שני זה עוד לא הכל. צריך עוד להוסיף שלמות. צודק מאוד. אוי, הלוואי, שניהם. שבת שלום.